אוקיי. אנחנו מקווה מסיימים היום את הסדרה הנוכחית, והתחלתי בסוף הפעם הקודמת לעסוק ביחס הגמרא, הפוסקים, כן, ספרות ההלכה ללימוד מהניסיון. עד עכשיו דיברנו על מה זה לימוד מהניסיון, איך לומדים מהניסיון, מה המגבלות של לימוד מהניסיון באופן כללי, כולל דוגמאות הלכתיות, אבל הנושא היה לימוד מהניסיון. עכשיו הנושא הוא ההלכה והגמרא. זאת אומרת, איך הם מתייחסים או מתייחסות ללימוד מהניסיון, ואמרתי שמסגרת הדיון הזה, בעיניי לפחות, מורכבת משלושה מרכיבים או שלוש טענות. טענה ראשונה זה שחז"ל למדו מהניסיון. זאת אומרת, לא, בניגוד למה שאולי כמה אנשים חושבים או אומרים, לא כל המידע שבידי חז"ל נמסר להם על ידי הקדוש ברוך הוא בסיני, או שהוציאו את זה מתוך התורה. הרבה מאוד מהמידע שבו הם משתמשים, שאותו הם כותבים, זה מידע ש הם למדו אותו מהניסיון. הטענה השנייה זה שבגלל העובדה הזאת שהם לומדים מידע מהניסיון, כמו כל אדם אחר שלומד מהניסיון, הם יכולים לטעות. ולכן אין סיבה להניח שכל עובדה שמופיעה בגמרא, בראשונים, באחרונים, היא עובדה נכונה. לא רק שאין סיבה להניח, ברור שזה לא נכון. זאת אומרת, יש בהחלט כמה וכמה עובדות שהן לא נכונות. והטענה השלישית זה שטעות בעובדות אין לה תוקף הלכתי. זאת אומרת, גם אם קיבלנו את הסמכות של הגמרא כאיזשהו קודקס מחייב או קנוני, זה מדבר על הקביעות ההלכתיות שמופיעות שם, ולא על הקביעות העובדתיות, מדעיות, שנמצאות שם, ששם זה דברים שהם הערכת מציאות של חכמים, וכמו כל אדם, הערכות המציאות יכולות להיות נכונות יותר, או נכונות פחות, בפרט כשאנחנו מדברים על מדע בין 2,000 שנה, 1,500-2,000 שנה, בוא נגיד, האמון שלי בו מוגבל למדי. ולכן אני חושב שצריך להיזהר להתייחס ברצינות רבה מדי לקביעות עובדתיות ומדעיות. עכשיו פה אני רוצה לחדד קצת יותר את הטענה השלישית. דיברנו על זה כבר בעבר, אבל זה גם חשוב לשים את זה פה על השולחן. הנקודה לגבי הסמכות בקביעות מדעיות ועובדתיות היא כפולה. דבר ראשון, המקור של הידע של חז"ל, כמו שאמרתי קודם, הוא מהניסיון, או מחכמי זמנם, או כן, כמו שאנחנו היום מפיקים ידע מדעי, מאנשים שמתמצאים בזה, מחוקרים, מהספרות, אנחנו ניזונים מכל מיני מקורות, ומהם אנחנו שואבים את המידע שלנו, חז"ל עשו אותו דבר. כן, זה, שאלתי פעם, כן, כשדיברתי על הנושא הזה, הרי חכמים של היום, כשהם רוצים לברר איזושהי סוגיה מדעית, טכנולוגית, כזו או אחרת, פונים למומחים. כאלה שעוסקים בתחום הזה ומתייעצים איתם, שומעים מה יש להם לומר. מה קורה עם חכמי המאה ה-20, 19, 18? סביר מאוד להניח שהם עשו אותו דבר, נכון? זה בסך הכל אנשים שהכרנו את הנכד של הנכד שלהם. זאת אומרת, זה אנשים שהם בסך הכל שייכים לספרה המוכרת לנו. מה קורה במאה ה-15, 14, 13? אני לא יודע, אבל סביר להניח שזה כנראה התנהל באותה צורה. זאת אומרת, גם חכמים באותו זמן, אם היו זקוקים לברר איזושהי שאלה מדעית או עובדתית, הם פנו למומחים, לאנשים שמתמצאים בעניין הזה, וכנ"ל, כן, אם תלכו אחורה, הלאה והלאה, אותו דבר. זאת אומרת, חכמי הגמרא, חכמי המשנה, וגם לפניהם, לא יודע, לא מדבר.
אני חושב שזה על האקטואליה משהו.
מה? זה פומיות, יש פה רעשים. אני מניח שגם חכמי הגמרא וחכמי המשנה נהגו באותה צורה, כי אני לא מצליח לשים אצבע באיזה מאה בדיוק חכמים נפסקה להם רוח הקודש והם התחילו לשאוב מידע מהסביבה שלהם. אני משער שזה בדיוק מה שקורה עכשיו, כך קרה תמיד. ולכן אין סיבה להניח שהיה בידיהם איזשהו מידע מתקדם, איזשהו מידע שהוא עדכני יותר מהמידע שהיה מצוי בסביבתם. אנחנו נראה גם בהמשך קצת דוגמאות לעניין הזה. אבל זה היבט אחד של הטענה השלישית, כן? של הסמכות של חכמים לגבי מדע, העובדה היא שהם יכלו לטעות. אבל מעבר לזה שהם יכלו לטעות, יש עוד נקודה חשובה, וזה השאלה, האם תיתכן סמכות שמוקנית להם מעצם היותם חזל, כן? מעצם היותם חכמי הגמרא, למרות שהם טועים, או גם במקרים שהם טועים. על העניין הזה דיברתי לא פעם, עשיתי הבחנה בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. סמכות מהותית נובעת ממומחיות, כן? כמו סמכות של רופא. אז הרופא אומר לי משהו, אני אקבל את מה שהוא אומר, כי אני מניח שהוא יודע, יותר ממני לפחות. ולכן אני אקבל את מה שהוא אומר, לא כי אני חייב לקבל, אלא כי הגיוני לקבל. אוקיי? זה אני קורא סמכות מהותית. סמכות פורמלית זה סמכות שלפחות פעם הייתה למוסדות שלטוניים. זאת אומרת, זה כבר לא באופנה כל כך בזמן האחרון, אבל פעם למוסדות שלטוניים הייתה סמכות פורמלית, כן, לבית משפט, לבית המחוקקים וכדומה. מה זה אומר סמכות פורמלית? זה אומר שיש להם סמכות, אנחנו צריכים לשמוע בקולם, כן, יש סמכות למה שהם אומרים בגלל התפקיד שהם ממלאים, זאת אומרת, מעצם היותם מי שהם, בלי שום קשר לשאלה האם הם מומחים, ואפילו לא עם קשר לשאלה האם הם צודקים. זאת אומרת, בעניין הזה, גם אם הם לא צודקים, זה החוק. והחוק מחייב אותנו, גם אם אני לא מסכים לו, גם אם הוא לא צודק. ולא בגלל שהמחוקקים נורא חכמים והם אף פעם לא טועים. מכיר איזה אחד או שניים שכן טועים מדי פעם. אלא פשוט בגלל שהם המחוקקים. ולכן, זה מה שאני קורא סמכות פורמלית. הסמכות הזאת לא נובעת ממומחיות, לא נובעת מזה שבעל הסמכות צודק, אלא מהתפקיד שהוא נושא בו, זאת אומרת מהמשרה שהוא נושא בה, כן? כמו דוגמה לדבר, יש הבדל בין מומחה לפסיכיאטריה לבין פסיכיאטר מחוזי. מה ההבדל? זה לא שהפסיכיאטר המחוזי הוא בהכרח פסיכיאטר יותר טוב מפסיכיאטרים אחרים. לא, אני לא מכיר, אבל לא חושב שזה נכון. אלא מאי, הפסיכיאטר המחוזי נושא בתפקיד שהוא קיבל מהשלטון המוסמך, כן, הוא קיבל סמכות. ואז הקביעות שלו הן קביעות שיש להן מעמד חוקי מחייב. זאת להבדיל מקביעות של פסיכיאטר אחר. פסיכיאטר אחר, יכול להיות שהוא מומחה לא קטן יותר, אבל מה שהוא אומר לא מחייב. אז ההבדל ביניהם הוא לא ברמת המומחיות שלהם, או לא בהכרח לפחות, ברמת המומחיות שלהם, אלא ההבדל הוא בתפקיד שהם נושאים. הפסיכיאטר המחוזי, הסמכות שלו לא נובעת מהיותו מומחה, היא נובעת מהיותו מי שהתמנה להיות פסיכיאטר מחוזי, ולכן הוא יכול להשפז בכפייה, בנסיבות מסוימות. שום פסיכיאטר לא יכול להשפז בכפייה, בלי קשר לרמת המומחיות שלו, כי אין לו את הסמכות לזה, לא בגלל שאין לו את הידע לזה. אז לכן ההבדל ביניהם זה בשאלה, מי נושא בתפקיד? זה אותו דבר, אפשר להגיד, ההבדל בין שופט לבין פרופסור למשפטים. השופט הוא לא בהכרח משפטן מומחה יותר מהפרופסור למשפטים. אבל השופט נושא בתפקיד, שמעצם התפקיד הזה מוקנית לו סמכות. מה שהוא אומר מחייב, מחייב את מי שבא לפניו. זאת אומרת, הוא חייב לציית, לא כי השופט בטוח צודק, לא כי השופט הוא המשפטן הגדול ביותר שיש, אלא כי הוא השופט. זאת אומרת, יש פה הבדל שלא קשור בכלל לנושא המומחיות. השופט לא יותר מוסמך מפרופסור למשפטים בגלל שהוא יותר מומחה. הוא יותר מוסמך בגלל שהוא השופט. וזה מה שאני קורא סמכות פורמלית, גם בהקשר ההלכתי דרך אגב, כאשר סומכים דיין, הסמיכה של הדיין כוללת בתוכה, ואגב הרבה מתבלבלים בעניין הזה, כוללת בתוכה שני מרכיבים שונים, אפשר לומר אפילו בלתי תלויים. מרכיב אחד זה המרכיב המקצועי. זאת אומרת, לראות שהוא מומחה להלכה. ואת המרכיב הזה, מי שבודק זה הסמוכים שלפניו. זאת אומרת, בית דין, סמוכים שלפניו, או נשיא הסנהדרין בארץ ישראל, בעצם עומד בראש הפירמידה הזאת, והוא בעצם אמור לסמוך חכמים אחרים. אבל, מעבר לסמיכה המקצועית, כן, הסמכה להיות דיין מקצועי, או כושר לדיינות, נקרא לזה ככה, מתן הכושר לדיינות, זה רק אומר שאתה מומחה, בשביל להיות דיין שהאמירות שלו מחייבות, אתה צריך לקבל מינוי לתפקיד של דיין. לא מספיק שאתה קשיר להיות דיין, הידע המקצועי שלך, אתה צריך לקבל מינוי. עכשיו, המקורות שנותנים את שתי ההסמכות האלה הם מקורות שונים. מי שנותן את ההסמכה, מה שנקרא בהלכה, סמיכה, כן, את ההסמכה המקצועית, זהו אב בית הדין, נשיא הסנהדרין, או כן, סמוכים מטעמו, סמוך מפי סמוך. מי שנותן את המינוי להיות דיין, זה הציבור. או אם יש מלך, או יש גלותה, או לא יודע מה, שיבת טובי העיר, הסמכות נקרא לזה החילונית, של אותו ציבור, של אותה קהילה, של אותו מקום, לא משנה, או סמכות כללית, כן, של כלל עם ישראל הזה יכול להיות מלך, או ריש גלותה, או משהו כזה, הם נותנים לך בעצם, הם ממנים אותך להיות שופט, לא נותנים לך את התואר במשפטים, אלא הם אלה שממנים אותך להיות שופט, עד שאתה לא מקבל את המינוי משני הכיוונים האלה, אין לך בעצם סמכות פורמלית. הסמכות הפורמלית, בשבילה לא מספיק שאתה תהיה מומחה מקצועי בהלכה, צריך שאתה תהיה דיין ממונה, שיהיה לך תפקיד שמכוחו אתה יונק את הסמכות שלך. כן, בתורה, הלשון שמשתמשים בה כדי לתאר דיינים, זה אלוהים. גמרא בתחילת סנהדרין אומרת, למה בבית דין בדיני ממונות צריך שלושה דיינים? איפה אנחנו יודעים את זה? כי כתוב שלושה אלוהים בפרשה. שלוש פעמים כתוב אלוהים בפרשה. ואלוהים פירושו דיינים. או דיין, או דיינים. למה המונח אלוהים, הוא מונח שמשמש לתאר דיינים. בגלל שאלוהים, המשמעות של המושג הזה, זאת ישות שיש לה סמכות מעצם היותה מי שהיא. אני שומע בכל אלוהים, פשוט בגלל שהוא אלוהים. לא כי הוא צודק, לא כי יש לי סיבות כאלה או סיבות אחרות, אלא כי הוא אלוהים, מעצם היותו מי שהוא. זה מה שהמושג אלוהים פירושו סמכות פורמלית, שקיימת לגורם הזה, או לאדם הזה, או ליצור הזה, לישות הזאת, מעצם היותה מי שהיא. זה נקרא אלוהים. וזה קיים גם לדיין, לשופט, כן? זאת אומרת, לכן הוא קרוי אלוהים. הוא קרוי אלוהים בגלל שצריך בעצם לציית לו מעצם היותו מי שהוא. לא בהכרח בגלל שהוא צודק. אז הדבר הזה זה נקרא סמכות, סמכות פורמלית. עכשיו, אז הבחנתי בין סמכות מהותית, לסמכות פורמלית. השלב הבא, דיברתי על זה כבר יותר מפעם אחת, השלב הבא אני רוצה לטעון שסמכות מהותית קיימת גם בהקשר לנורמות וגם בהקשר לעובדות. זאת אומרת, אם יש אדם שהוא מומחה בהלכה, אז אם הוא יגיד לי, אני אשאל שאלה בהלכה, והוא יגיד לי מה ההלכה במקרה כזה, יש לו סמכות מהותית. סמכות המהותית נובעת מהמומחיות שלו. יכולה להיות גם סמכות פורמלית, כן, לסנהדרין יש סמכות פורמלית בהלכה. זאת אומרת, כשהם קובעים הלכה מסוימת, זה מחייב אותי גם אם אני חולק עליהם, גם אם אני חושב שהם טועים. זאת סמכות פורמלית. אז בהלכה, או ביחס לנורמות, יכולה להיות גם סמכות מהותית וגם סמכות פורמלית. לעומת זאת, ביחס לעובדות יכולה להיות אך ורק סמכות מהותית, אין סמכות פורמלית. כיוון שביחס לעובדות, נגיד, לא יודע מה, בפיזיקה, או ברפואה, או לא משנה, בכל תחום מדעי, עובדתי, אז המומחה יודע את העובדות טוב ממני. ולכן יש משמעות לסמכות מהותית ביחס לעובדות. אבל סמכות פורמלית ביחס לעובדות לא יכולה להיות ברמה המושגית. לא בגלל שלא מצאנו מקור לזה, לא כי התורה לא הגדירה את זה, פשוט כי לא יכול להיות. גם אם התורה כן הייתה מגדירה, היא לא הייתה סמכות מהותית, פורמלית, סליחה, ביחס לעובדות. גם אם התורה הייתה כותבת את זה במפורש, פשוט כי זה לא יכול להיות. למה? כי מה זה סמכות פורמלית? סמכות פורמלית פירושו, אני צריך לציית לך אפילו אם אתה לא צודק. נכון? זה נקרא סמכות פורמלית. אם אתה צודק, אז זה סמכות מהותית. סמכות פורמלית באה לידי ביטוי במקום שבו אתה לא צודק. אבל אם יש לך סמכות פורמלית, אני חייב לציית לך גם אם אתה לא צודק. עכשיו בוא ננסה לחשוב ביחס לקביעה עובדתית. נגיד שכתוב בגמרא שכדור הארץ, כן, שהארץ היא שטוחה. היא לא כדור. אוקיי? אז עכשיו, ונניח, יש לגמרא סמכות פורמלית. בהלכה, כן, מקובל שלגמרא יש סמכות פורמלית. השאלה, האם הסמכות הזאת כוללת גם את הקביעה שהארץ היא שטוחה? אני טוען שלא, לא בגלל שבפסוק לא תסור זה לא מופיע, לא בגלל שחזל לא דרשו כך, אלא כי זה לא יכול להיות. בניתוח הלוגי, זה לא יכול להיות. ולמה? כי מה דורשת ממני סמכות פורמלית בהקשר הזה? היא בעצם אומרת לי, תאמין שכדור הארץ הוא שטוח, למרות שאתה לא באמת מאמין בזה. איזה מין דרישה זאת. זאת אומרת, אם אני לא מאמין בזה, אז איך אפשר לצפות ממני כן להאמין בזה? להאמין בזה למרות שאני לא מאמין בזה? אם תשכנע אותי, אין בעיה, השתכנעתי. אבל אז אני מאמין בזה כי אני באמת חושב שזה נכון, לא בגלל הסמכות שלך. אבל כל עוד לא שכנעת אותי, ואני משוכנע שאתה טועה, או אני חושב שאתה טועה, אין שום אפשרות לבוא אליי בתביעות, תקבל את הדבר הזה, כי אני בעל הסמכות. מה אתה מצפה שאני אעשה? שאני אגיד מן הפה ולחוץ, שהארץ היא שטוחה, הרי בתוכי אני לא מאמין בזה, אני חושב שהארץ היא לא שטוחה. צריך להבין, כשאנחנו מדברים על הוראה מעשית, כן, מה לעשות, אז נגיד שאני חושב שמותר לברור פסולת מתוך אוכל. ורק אוכל מתוך פסולת אסור, זה הפוך להלכה, אוקיי? הסנהדרין קבע שאסור לברור פסולת מתוך אוכל, נגד מה שאני חושב. נדרש ממני לציית לסנהדרין, יש להם סמכות פורמלית. אין בעיה לוגית בדרישה הזאת. אפשר להתווכח, אפשר לא להתווכח, אבל בעיה לוגית אין. למה? כי לא דורשים ממני לחשוב שברירת פסולת מאוכל היא מותרת. מה שדורשים ממני זה לא לעשות את זה. שהיא אסורה, סליחה. מה שדורשים ממני זה לא לעשות את זה, בפועל. אני יכול לחשוב בליבי שזה בעצם מותר, והסנהדרין טועים, הכל בסדר. מה שנדרש ממני זה לא לחשוב שהסנהדרין צודקים, אלא לציית למה שהם אומרים. את זה אפשר להגיד בהקשרים הלכתיים, בהקשרים נורמטיביים, בהקשרים שדורשים ממני לעשות או לא לעשות משהו. אין בעיה, אפשר לדרוש ממני לעשות משהו למרות שאני חושב שהוא לא נכון, או לא לעשות משהו למרות שאני חושב שהוא כן נכון. אין בעיה לוגית בדרישה כזאת. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב משהו שאני חושב שהוא לא נכון.
למה לא? למה אי אפשר לדרוש? אם זה עניין קיומי, חסר לנו שליפות מוח שמשכנעים אותך, משכנעים בני אדם שדברים שלא היו ולא נבראו.
לא הבנתי, אתה עצמך קורא את זה שטיפת מוח, אז עכשיו מה...
נכון, לא, אבל אני אומר, הרב כאילו מציג את זה, אני חשבתי שהרב תמיד מתכוון לבעיה לוגית, שזה בלתי אפשרי ברמה הלוגית, אבל לא ברמה הקיומית, לשכנע בן אדם שהיום לילה...
מה לוגית זה בלתי אפשרי? ברור שאפשר להפנות.
אבל אם אני... לא, הרב אומר שאי אפשר לעשות את זה, אפשר, שטיפו לך את המוח אלף פעם, יעניש אותך.
מה זה שאי אפשר לדרוש, לא שאי אפשר לכפות.
מה, לא
מוצר לחשוב משהו שאני לא חושב אותו. אי אפשר לדרוש ממשולש להיות עיגול. מה אני אמור לעשות כדי לציית לדרישה הזאת? להגיד מן הפה ולחוץ שהארץ היא שטוחה? הרי אני חושב שהיא לא שטוחה. מה אתה מצפה? אתה דורש ממני לחשוב, אבל אני לא חושב את זה. אם לא תשכנע אותי, אז אני לא חושב את זה.
זאת אומרת, הרב, ברוסיה הסובייטית הצליחו לכפות על מיליוני אנשים להאמין בשיטה הסובייטית, למרות שהמציאות טפחה על שניהם והם שלמו על מחירים יקרים. איך? שטפו להם את המוח, הכריחו אותם, אמינו אותם, עד שהם השתכנעו.
עניתי על זה כבר. עניתי על זה כבר. אמרתי, יכול להיות שאפשר להפנט אנשים, להכריח אנשים, הכל בסדר. אי אפשר לדרוש מהאנשים, זה מה שאני טוען. אתה יכול להפנט אותי, אתה יכול לשטוף לי את המוח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין בעיה, אפשר לעשות כל מיני דברים, או שתצליח או שלא תצליח. אני מדבר על דרישה נורמטיבית. אתה יכול לדרוש ממני לחשוב שהארץ היא שטוחה? תשובה היא לא. אי אפשר, פשוט לוגית.
רב, זה ממש הפוך. דרישה נורמטיבית להאמין במשהו, להאמין ששתיים ועוד שתיים ארבע זה לא דרישה, אתה הבנת, זה כפוי עליך. אם אני רוצה לכפות עליך, לשכנע אותך ששתיים ועוד שתיים זה חמש, זה, זה מצווה, זה נורמה קשה ואפשרית, כמו שהרב אומר, זה אפשרי. אז תעבור, תעשה גלגולי מחילות,
תתגלגל בשלב ותשכנע. זה לא אפשרי. אתה יכול להפנט אותי שאני אדבר שטויות, מה זה קשור? אני מדבר על לדרוש ממני נורמטיבית לחשוב כך. אי אפשר. לא, זה בלתי אפשרי. אני לא אומר להפנט אותי, אני מדבר על לדרוש ממני כמו שדורשים ממני לא לברור בשבת. לא קושרים לי את הידיים כשאומרים לי לא לברור בשבת, אלא דורשים ממני, אומרים לי אסור לברור בשבת. שאלה אם יגידו לי, אסור לחשוב שהארץ עגולה, צריך לחשוב שהארץ היא שטוחה. אז מה? אז עכשיו אני אחשוב שהארץ היא שטוחה? אבל אני חושב שלא. אין, זה, אי אפשר לדרוש דבר כזה, זה, לא, זה פשוט לא מוגדר לוגית.
אז איך אתה מסביר בסוף את המצווה להאמין בקדוש ברוך הוא?
מה, לא שומע?
איך אתה מסביר בסוף את המצווה? אז זה פשוט לא
מוגדר. אין, 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 אין מצווה כזאת. הרמב"ם מונה, אבל אין, זה פשוט לא מוגדר לוגית, אין דבר כזה. יש כל מיני תירוצים, ניסו להגיד תירוצים כאלה, תירוצים אחרים, אני לא יודע, אולי לחקור בדבר אמונת, האמונה בקדוש ברוך הוא, אולי זאת המצווה, לא נראה ככה מלשון הרמב״ם, לא יודע. מצווה להאמין אין, נקודה, זה ברור. ולא משנה אם יעמוד פה גם משה רבנו ויגיד שיש מצווה להאמין, לא, אין דבר, אין מצווה כזאת, לא יכולה להיות מצווה כזאת. אלא אם כן תמצא תירוץ, אולי זה, לא יודע מה, מצווה לחקור עד שתגיע למסקנה, או כל מיני דברים מסוגים, בסדר, זה, זה כן יכול להיות, אם זה, זה הכוונה, אז בסדר.
אולי זה מצווה כאשר אתה מאמין.
אז מה, אם אני כבר מאמין, אז דה פקטו גם קיימתי מצווה, בסדר, יכול להיות, אבל אי אפשר לדרוש ממני להאמין, וזה, זה לא אפשרי. אז הטענה בעצם, זה שביחס לעובדות, לא רק שחזל, זאת אומרת, לא, אני לא אקבל קביעות של חזל ביחס למדע או לעובדות, לא רק בגלל שהמדע שלהם לא היה מפותח. גם חכם שקם היום ומורה איזושהי הוראה ביחס לעובדות, למרות שהוא יכול להיות שהוא מכיר את המדע טוב כמוני, או יותר טוב ממני, עדיין אני לא אקבל את מה שהוא אומר, אם הוא לא שכנע אותי. למה? בגלל שביחס לעובדות, לא מוגדרת ברמה הלוגית בכלל הדרישה לסמכות. לא, גם אם אתה צודק ויש לך את המומחיות המהותית והכל בסדר, הכל נכון, אבל סמכות פורמלית ביחס לעובדות זה אוקסימורון. אין דבר כזה, פשוט לא, לא מוגדר, מושגית. לכן בעניין הזה של, של עובדות ושל מדע וכדומה, לא יכולה להיות סמכות. אז אני מחדד את זה, כי קודם אמרתי שיש פה שלוש טענות, חזל למדו מהניסיון, ממילא, כמו כל אדם אחר, חזל גם יכולים לטעות, ממילא גם אין חובה לציית להם. ועכשיו אני מוסיף עוד נדבך. זה שאין חובה לציית לקביעות העובדתיות שלהם, זה לא רק בגלל שהם יכולים לטעות, אלא זה בגלל שביחס לקביעות העובדתיות לא מוגדרת סמכות פורמלית. גם אם הם לא יכולים לטעות. אין סמכות פורמלית. יכול יותר, אם הגעתי למסקנה שהם לא יכולים לטעות, אז אני אקבל את זה כי השתכנעתי שהם צודקים, זה בסדר. אבל אז עדיין הסמכות פה היא סמכות מהותית ולא סמכות פורמלית. אין דבר כזה סמכות פורמלית ביחס לעובדות. אגב, באותה מידה גם אני מדבר על עובדות מטאפיזיות. למשל, העיקרים, האמונה בביאת המשיח, אני לא יודע מה, בתחיית המתים, עולם הבא, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, אין דבר כזה סמכות פורמלית לאמונות האלה. לא יכול להיות דבר כזה. לכל היותר, אפשר להגיד לי, תשמע, תקבל, כי זאת המסורת שקיבלנו מסיני, והקדוש ברוך הוא אמר את זה, והוא הרי יודע. ואז מה שאני מקבל זה כי השתכנעתי שזה כנראה נכון. כי הקדוש ברוך הוא יודע, ואם הוא אמר, אז זה כנראה נכון. אבל אי אפשר לדרוש ממני, תקבל את זה בגלל שהתורה יש לה סמכות פורמלית, ולמרות שאתה משוכנע שזה לא נכון, אתה חייב לחשוב שזה כן נכון. אין דבר כזה. בשביל שאני חושב שזה נכון, אתה צריך לשכנע אותי. אם לא שכנעת אותי, אי אפשר לדרוש את זה ממני. כיוון שהשאלה אם יבוא או לא יבוא המשיח, השאלה אם תהיה או לא תהיה תחיית המתים, אלה שאלות עובדתיות. לא עובדות שאפשר לגלות בתצפית פשוטה. אבל אין, זה עובדות. או שזה יקרה, או שזה לא יקרה. אין פה, זה שאלה של עובדות. ולכן ביחס לעובדות, אי אפשר לדבר על סמכות פורמלית. אוקיי, אז זה, זאת בעצם מסגרת הדיון. עכשיו, אני רוצה קצת להיכנס ל... יותר לפרטים. אז אני אתחיל קודם כל מהקביעה הראשונה. אני אביא אולי כמה דוגמאות, כמה דוגמאות שלקחתי מהעבודת הדוקטורט של פרופסור שטיינברג. פרופסור שטיינברג הוא מומחה לאתיקה והלכה, והוא, הדוקטורט שלו היה על מלי ניסוי ורפואה אצל חז"ל או משהו כזה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הנושא, והוא מביא שם כמה מקורות, הוא בעצם טוען שחז"ל קודם כל הסתכלו, כן, פשוט למדו לימוד מעשי, רב למשל בגמרא בתחילת סנהדרין, הוא אומר 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה, לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. זאת אומרת, בשביל שרב יבין במומי בהמות, וצריך לדעת את זה לדיני טריפות, לבחורות, לכל מיני דברים מן הסוג הזה, אז לאן הוא הולך? הוא הולך לרועי בהמות, הווטרינרים של אז, כן? זאת אומרת, הוא הולך ללמוד את זה לא בדילוגי אותיות מהתורה, אלא ללכת לאנשים שחקרו את זה ובדקו את זה ומתמצאים בזה, שלמדו את זה. זאת אומרת שהמקורות המידע המדעי היו הניסוי והמדע והתצפית, כן? יש, הוא מביא שם גם גמרא בחולין צדיק ג', כן? רבי יוחנן נשאל, שואלים אותו להראות את המקום של החלב שעל הכליות והכסלים, ואז הוא עונה, אנא לא טבח אנא ולא בר טבח אנא. אני לא טבח, כן? לא שוחט, אני לא מתמצא בזה. זאת אומרת, אין לי את הידע העובדתי כי לא עסקתי בזה. אז רואים שהמקור לידע המדעי והעובדתי של חז"ל היה תצפיות מדעיות, אצל, לא דווקא מדע במובנו המודרני, אלא אצל אנשים שהם מומחים שלמדו את זה. משם הם למדו את הדברים שלהם. שאחרי זה הוא מביא, הוא אומר, חז"ל לא עסקו רק בהסתכלות, כן, פסיבית או בלימוד, אלא הם ביצעו ניסויים בעצמם, בגופות של בעלי חיים ושל בני אדם, כדי ללמוד אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, כל מיני דברים כאלה. למשל, התוספתא בנידה, בפרק ד', וגם בבחורות, הגמרא בבחורות, בדף ממחית ועוד, בנידה, מתארת שהחכמים בגמרא עשו נתיחה אחרי המוות בבני אדם, גויים במקרה ההוא. הם עשו נתיחה אחרי המוות. הוא טוען, שטיינברג אגב, שהם היו הראשונים שעשו את זה בהיסטוריה. לא יודע, הוא כנראה בדק את זה, לא יודע בדיוק מה, הוא בעצם טוען שלפני זה לא עשו ניסוי, לא עשו ניתוחים בבני אדם. וזאת הדוגמה הראשונה לנתיחות אחרי המוות. הוא מביא בנידה בדף קפי, עשו בדיקות אמבריולוגיות, כן, התפתחות העובר. עשו בדיקות גניקולוגיות בנידה בדף קב, סמך וב. בדיקות גסטרו-אינטנסטינלית, לא יודע מה זה, בשימוש עם מכשיר, זה כנראה איזה דלקות במעיים או משהו כזה, אם אני מבין נכון, אני לא בטוח, רק הסתכלתי באינטרנט לראות מה זה המילה הזאת. בכל מקרה, כל מיני תחומים מדעיים, חז"ל בעצם עשו ניסוי באופן אקטיבי, כדי ללמוד מידע פיזיולוגי כזה או פתולוגי כזה או אחר, שהם היו צריכים אותו. זאת אומרת, חז"ל בעצם השתמשו בניסיון, למדו ממומחים, עשו ניסויים וניתוחים, ולכן המקור שלהם למידע שבידיהם היה מקור, אפשר לומר, מדעי בשפה שלנו היום. למה הדבר הזה חשוב בעצם? יש לפעמים ויכוחים, כן, תורה ומדע, כל מיני טעויות שמוצאים, טעויות מדעיות שמוצאים בגמרא בכל מיני הקשרים, יש הרבה טעויות אגב מדעיות בגמרא, יש חוברות כאלה שנקראות דעת אמת, אני מניח שחלק לפחות מכירים אותם, זה היה מישהו שהיה פעם, זה בעל תשובה, היה זה ראש כהל, נדמה לי בכפר חסידים, רכסים, ואז לילה אחד החליט לברוח, לנטוש הכל יחד עם משפחתו, ומאז הוא עוסק בתעמולה נגד היהדות, ובין היתר הוא מוציא כל מיני חוברות על טעויות מדעיות בעצם חז"ל, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, וזה תמיד... תמיד נתפס אצלי כאיזשהו סוג של כישלון חינוכי, כי החוברות האלה בנויות על ההנחה שאם חז"ל טעו במדע, אז כנראה היהדות לא נכונה. זאת אומרת, יש פה במובן מסוים איזושהי ציפייה אולטרדוסית, כן? שאומרת שחז"ל ידעו הכל. אם תוכיח לי שהם לא ידעו הכל, אז כנראה כל הסיפור הזה הוא חרטה ברטה. אבל זה פשוט לא נכון. זה לא נכון, אני כאדם מאמין לא חושב שזה נכון, ממילא כשאני אגלה טעויות שם, זה לא יעשה שום דבר להשקפת עולמי הדתית. אני לא מצפה למצוא בחזל מדע מתקדם, מעבר למדע שהיה בזמנם, אני אגיד יותר מזה. וכל מיני ויכוחים סביב הבעיות האלה של תורה ומדע, אז יש כל מיני תירוצים למה חזל בעצם התכוונו, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, לא משנה, תירוצים לפעמים די מפולפלים. עכשיו, אני לא נזקק לשאלה בכלל אם התירוצים האלה נכונים או לא, אני לא צריך את התירוצים האלה. התירוצים האלה מניחים שחזל כנראה ידעו, ואם אנחנו לא מבינים, אז אנחנו לא מבינים משהו. ולכן אתה מחפש תירוצים. אבל לי אין את ההנחה הבסיסית הזאת, אני לא מחפש תירוצים, אם חזל טעו, אז הם כנראה טעו. אין שום סיבה לבנות איזשהו מגדל כדי ליישב טעות מדעית שאני מוצא אצל חזל, כי אין לי שום סיבה להניח שלא תהיינה טעויות. למה להניח את זה? לכן, לא רק שאני לא מוצא תירוצים לכשלים, לטעויות שיש אצל חזל, גם אם אני מוצא תירוצים, אני לא אקבל אותם. אם הפשט הפשוט הוא שהם טעו, אז הם כנראה טעו. וגם אם יש תירוץ, הוא תירוץ מפולפל, אני לא אקבל אותו. לא אקבל אותו כי אין שום סיבה לקבל אותו. זאת אומרת, יש פה נקודת מוצא, זה הרבה יותר חזק מאשר להתווכח על תירוץ כזה או תירוץ אחר, אולי הוא כן נכון, אולי הוא לא נכון, לא משנה. אני לא צריך את התירוצים, והתירוצים האלה לא מעניינים אותי. הם לא מעניינים אותי כי זה לא משנה לי בכלל, אם בסופו של דבר חזל צדקו, גם אם הם צדקו, זה המקרה. זה המקרה בגלל שהמידע המדעי שבידיהם, זה היה המידע של תקופתם. ואין שום סיבה בעולם להניח שיש שם משהו מעבר למה שהיה ידוע אצל אחרים בזמנם. אולי אני אביא כמה דוגמאות, כדי שהדברים לא יישארו לגמרי באוויר. כן, למשל, חזל הניחו שכדור הארץ הוא שטוח. בכמה וכמה סוגיות זה מופיע. יש לו אובי לכדור הארץ, כן, בבין השמשות ובבוקר, בעלות השחר, אז השמש ככה עוברת בצדדים של כדור הארץ. יש בדיני בליעה של איסורים, תתה הגבר, עילה הגבר. יש סוגיה בבטרה, זה בכלל סוגיה מרתקת, מישהו שאל אותי את זה פעם כשהייתי בבני ברק, כן, אני הייתי הנציג המדע שם בבני ברק, אז שאלו אותי פעם, יש מחלוקת רשב"ם ותוספות בבטרה, בסוגיות האלה שמודדים קברים, כן, מרחקים בקברים, צריך לדעת כדי שהכהנים ידעו עד איפה הם יכולים להגיע, לא יהיה 400 וכולי, לא משנה, יש שם כל מיני סוגיות שעוסקות במדידת קברים. עכשיו, בין היתר, עולה שם שאלה, מה גודל האלכסון של מלבן 4 על 6? אז הרשב"ם אומר שהגודל שלו זה 7, כי גם בריבוע של 5 על 5 הגודל הוא 7. כן, אצל חז"ל הרי שורש 2 זה 1.4. אז כן, 1 ו-2 חמישיות זה שורש 2. שזה עד ספרה אחת אחרי הנקודה זה נכון, זה 1.414 או משהו כזה, אז חזל מבחינתם כשיש ריבוע של 5 על 5, האלכסון שלו זה 5 כפול 1.4, זאת אומרת זה 7, אוקיי? אומר הרשב"ם, 5 על 5 ו-6 על 4 זה אותו אלכסון, למה? יש להם אותו היקף, 5 על 5 ההיקף הוא 20, 6 על 4 גם ההיקף הוא 20, אם יש להם אותו היקף, יש להם אותו אלכסון. אז תוספות עכשיו חולק על הרשב"ם, ותוספות טוען, מה פתאום? הרי 6 על 4, השטח שלו הוא 24. ו-5 על 5, השטח שלו הוא 25. שטח יותר גדול. לכן ברור שהאלכסון של 5 על 5 יותר ארוך מהאלכסון של 4 על 6. ומה האמת? האמת היא ששניהם טועים, כמובן. האלכסון של 6 על 4 יותר גדול מאשר 5 על 5, 6 על 4 זה שורש 52, משפט פיתגורס, ו-5 על 5 זה שורש 50. אז האלכסון של 6 על 4 יותר גדול מהאלכסון של 5 על 5. עכשיו, אצל רשב"ם זה לא בהכרח טעות. בגלל שרשב"ם יכול להיות שהוא לא דק, זה פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה הרי בין כל וכל, כל השורש 2 הוא לא מדויק שם, 1.4 זה לא בדיוק, זה לא מדויק, זאת אומרת, פחות או יותר אותו דבר, יכול להיות. אבל תוספות, כשהוא מתווכח עם רשבם, אז תוספות חולק עליו בדיוק על הנקודה הזאת, זאת אומרת, תראה, זה לא אותו דבר, החמש על חמש זה יותר מאשר השש על ארבע, עכשיו בתוספות זה בטוח טעות, כי הרי תוספות מדבר על ההבדלים, ואם כבר אתה מדבר, אם אתה אומר זה אותו דבר בערך, זה אתה מדבר בערך, אי אפשר לדעת אם טעית או לא, אבל אם אתה אומר לא, לא, בוא אני אראה לך, חמש על חמש הוא יותר מאשר שש על ארבע, זה טעות ברור, כיוון שהשש על ארבע הוא אם כבר, השש על ארבע הוא יותר, לכן בתוספות זה בטוח טעות. סוגיה אחרת, גם כן בבעבד רשם בדפים לא רחוקים משם, יש מישהו שאל אותי פעם, הגמרא אומרת שצריך להכריע טפח, מי שמוכר בשוק סחורה, אז צריך שהסחורה תשב טפח מתחת למשקלות, כשאתה שוקל את הסחורה מול המשקל הסטנדרטי, אז אתה צריך שהסחורה תהיה נמוכה יותר מהמשקל לטובת הקונה, כדי שיהיה בטוח שהוא מקבל את הכמות שהוא קנה, שלא תהיה פה הונאה. עכשיו, כשאתם חושבים על זה, תחשבו על, על, לפי חלק מהראשונים לפחות, איך נראה המשקל, זה מוט, שבשני הצדדים שלו תלויים חוטים עם, 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 עם כפות מוזניים כאלה, כן, עם צלחות כאלה, שקשורות בחוט לשני הצדדים של המוט. עכשיו, אתם מבינים, ובאמצע יש לו איזה, 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 כן, עמוד כזה שעליו יושב המוט הזה, ופה תלוי משהו, ופה תלוי כף, ופה תלוי כף, וככה המשקל הולך. עכשיו אתם מבינים, כן, זה מכניקה למתחילים, אתם מבינים שאין דבר כזה להכריע טפח. זאת, אם המשקלות הם שווי משקל, בדיוק, אז בכל מקום שתעמידו אותם הם יעמדו. אם תעמידו אותם ככה, הם יעמדו ככה, תעמידו אותם ככה, הם יעמדו ככה, תעמידו אותם ככה, הם יעמדו ככה, תמיד יעמדו. אין משמעות להכריע טפח או שזה יהיה שקול. אם זה עומד, אז זה שווי משקל. אם זה לא שווה משקל, אז זה פשוט ייפול עד הסוף למטה, זה גם כן לא יעצור בטפח. אז להגיד שצריך להכריע טפח את המשקל, בתור אינדיקציה שאתה נושא איזשהו, נותן איזשהו בונוס משקלי לקונה, כדי שיהיה בטוח שהוא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, זה פשוט טעות. אין דבר כזה. עכשיו, ראיתי קצת בראשונים, היה איזשהו ראשון שרוצה לטעון שהמשקל, הוא לא קו ישר, אלא יש בקצה שלו ירידה. כמו חטא כזאת, עם שתי רגליים קצרות פה, ואז על הרגליים האלה תולים את, את החוטים עם הכפות. אז זה כבר כן אפשרי. כיוון שאם המוט מוטה, אז שתי הרגליים הן כבר באלכסון. אז הרגל הזאת מתקרבת למוט המרכזי, והרגל הזאת מתרחקת מהמוט המרכזי. המומנטים כן כבר לא מתאזנים, ואז כן יכול להיות עדיפות של משקל שתקבע באיזה מרחק זה יעצור. אז לפי הראשונים האלה ניחא, אבל לפי הראשונים, וזה הפשט הפשוט, כשמדברים על מוט ישר, אין דבר כזה להכריע טפח במוט ישר. עכשיו צריך להבין, לא צריך פה מאיץ חלקיקים כדי להבין את זה. כל אחד שנמצא בשוק יראה את זה מיד, זה לא מדע מתוחכם מדי. באמת עולה פה שאלה, איך הם קיימו את ההלכה שהם עצמם קבעו? אי אפשר לקיים את ההלכה הזאת. אלא כן, הייתה איזושהי חלודה שם בציר, וזה במקרה נעמד להם, אבל זה לגמרי מקרי. אין שום התכנות. אז זה למשל גם כן, טעות ברורה. לכן יש כמה וכמה דוגמאות, יש עוד כמובן, כמה וכמה דוגמאות, כן, יש את הריגת קינה בשבת, כמובן הדוגמה המפורסמת, כיוון שהיא... כן, יוצאת, היא לא עשויה מזכר ונקבה, היא יוצאת מהאיפוש או משהו כזה, או תולעים שנולדים מהאיפוש, קינה נולדת ממים, משהו כזה, זאת אומרת, כל מיני אמירות הזויות כאלה שהן פשוט לא נכונות. עכשיו, מדובר פה על חילולי שבת, חזל מתירים להרוג קינה בשבת, בגלל שאין בזה נטילת נשמה. אוקיי? עכשיו, ברור שלקינה יש נטילת נשמה, להרוג אותה בשבת זה איסור סקילה. כמו שבגמרא כתוב שזה מותר.
הרב, אני יכול רגע לשאול שוב על כדור הארץ, חכמים אומרים שהוא היה שטוח?
יש בכמה סוגיות.
אני תמיד זוכר שבזוהר מביאים שכבר הזוהר ידע מאז מתמיד, שזה...
מביאים תמיד, כן, מביאים תמיד.
זה בזוהר וחכמים.
כיוון שהמקורות כל כך מגוונים ומשקפים כל מיני דעות, אז נכון, יש גם מקומות שבהם רואים אחרת. ויש כמה סוגיות שבהם רואים שכדור הארץ הוא שטוח. אגב, גם בין היוונים היו חילוקי דעות, היו כאלה שטענו שכדור הארץ הוא עגול. זה לא המצאה של קולומבוס. זו דעה קדומה שהייתה קיימת הרבה שנים. אבל זה המחלוקת כזאת, אתם יודעים, אף אחד לא יודע. יש אפילו, ראיתי היום איזה סרטוט בספר, בחיבור יווני כלשהו, שאפילו מראה שכדור הארץ הוא עגול דרך ההיעלמות של תרנים של ספינה בקצה, באופק. זה ממש ראיה, ראיה נהדרת. כדור הארץ הוא עגול, עובדה שהתרנים נעלמים כשהספינה מתקדמת. כך שהעמדה שכדור הארץ הוא עגול היא עמדה ישנה, וכמובן קדמה הרבה לזוהר, אין מה להתגאות יותר מדי בזוהר, זה קדם הרבה לזוהר, אלא שזה לא היה מוסכם. ובגמרא, בכמה סוגיות הלכתיות, כתוב שכדור הארץ הוא שטוח, כתוב בצורה מאוד ברורה וחד משמעית. אז,
איפה, זה קדם, איפה זה קדם לזוהר? באיזה ספרים? ספרים, באיזה מקורות? זה ליוונים.
אני אומר, היו דעות כאלה בין היוונים, היו גם הרבה דעות אחרות. רק אני אומר, דעה כזאת הייתה מאז ומעולם. זאת אומרת, זה לא שהיוונים חשבו שכדור הארץ הוא שטוח והזוהר ידע שהוא עגול. זה פשוט משקף, כנראה דעה מסוימת, שבעלי הזוהר הושפעו ממנה. אבל זה דעה שהייתה קיימת עוד הרבה קודם.
אוקיי.
אז כל הטענות היו, על פאי, כן, על רבנן, רבנן דה קיסרי, כן, פאי, אלן טעויות גסות בפאי ובחישובי שטחים, שם הגמרא בסוכה בדף ח' ויש בעירובין מקבילה וכולי, וגם בתוספות שלא לדבר, כל מיני חישובים מוזרים שהם עושים שם. רבנן דה קיסרי בכלל, שם זה עוד חישובים מקורבים, ניחא, אבל רבנן דה קיסרי בגמרא זה לכאורה טעות, ממש טעות, כמו שיש מאמר מעניין ש... מרדכי הלפרין, ראיתי מאמר שלו, דווקא הוא מפרש את רבנן דה קיסרי באופן שזה לא טעות, ולא רק זה, תלמידה שלי שלחה לי מאמר שהיא כתבה, שפשוט חוזר ממש על הדברים שהוא, היא תלמידה, עשתה דוקטורט במתמטיקה. וממש הפניתי אותה למאמר של מרדכי הלפרין, שאומר בדיוק אותו דבר. אז רבנן דה קיסרי זה באמת שאלה מעניינת, בפשטות זה כנראה לא טעות, זאת אומרת, יש פירוש טוב לטענה שלהם. בכל מקרה, אבל יש כמה וכמה דוגמאות. אגב, אנחנו מדברים פה על דברים שהיו ידועים בזמנם, לא על מדע מודרני. זאת אומרת, שטחים של עיגול, של משולש, פאי, משפט פיתגורס, כל הדברים האלה, זה ידע שהיה קיים עוד הרבה לפני הגמרא. ואפילו בו הגמרא התורה. שלא לדבר על תורת היחסות ותורת הקוונטים, כן, שיש כאלה שרוצים גם את זה למצוא שם בגמרא. פשוט הם ניזונו מהידע המדעי שהיה להם, אפילו לא שהיה בעולם, אלא שהיה להם. יש עוד דוגמה חביבה, פעם מישהו עשה דוקטורט, שלמה חריר, זל. היה איזה מנהל בית ספר, אחרי זה במשרד החינוך משהו. הוא בא אליי פעם, הוא עשה דוקטורט במתמטיקה אצל הרשקוביץ, אצל הרשקוביץ, על בעיות מתמטיות בתלמוד. והוא ביקש ממני, אם יש לי בעיות ככה לתת לו. הוא חיפש בשר קצת לדוקטורט שלו. אז הבאתי לו דוגמה חביבה אחת על משנה במקוואות. יש משנה במקוואות שמדברת על בור של מים שאובים, ועוברת דרכו אמת מים בקצב מסוים, ספיקה מסוימת של מים, עוברת דרך הבור, נכנסת ויוצאת. והמים הם מים... קשרים, אבל הבור כולו זה 40 שעה מים שאובים. השאלה אחרי כמה זמן אפשר יהיה לטבול בבור. זאת אומרת שההנחה היא שכל המים שבתוכו כבר לא שאובים, או יש פחות משלושה לוגים מים שאובים. אז יש כל מיני, המשנה אומרת משהו, וכל הראשונים, הרייבד וכל מפרשי המשנה במקוואות שם דנים ועושים חישובים וכולי. עכשיו החישובים האלה מוטעים באלפי אחוזים. לא 10%, לא קירוב כזה או אחר, באלפי אחוזים. חלק מהחישובים האלה מוטעים. עושים משוואה דיפרנציאלית פשוטה, אפשר לפתור את הבעיה הזאת לכל ספיקה, לכל קצב של מים, בהנחה של ערבוב אחיד, כמובן זה רק זרימה מאוד איטית, לא משנה כרגע, אבל בהנחות סבירות אפשר להגיע לאיזשהו סוג של חישוב, ומגלים שם הדברים באלפי אחוזים. עכשיו, אם מישהו אי פעם מסתמך על המשנה הזאת, בשביל לקבוע דין של מקווה, האנשים שטבלו במקווה הזה יכלו לעבור איסורים לא פשוטים, כי המקווה הזה היה כולו שאוב, וזה טעות, כל הראשונים, ולמה? כי הם לא ידעו אינפי, זה כבר באמת טעות שנובעת מפשוט ידע שלא היה בזמנם. הטעויות הקודמות שהבאתי זה טעויות בדברים שהידע היה קיים בזמנם, לא ידע מודרני, אוקיי? אז יש, בקיצור, יש כל מיני דוגמאות לטעויות מדעיות של חז"ל. אז בינתיים, מה שלם כן, באנטומיה כמובן, בהלכות נידה, יש המון המון דברים. יש, באופן עקרוני, אז אם ככה, מה שאנחנו רואים זה א', שחז"ל נעזרו בניסיון ובידע מדעי, ולא שהידע המדעי שלהם מתקבל בסיני והוא מעל לכל ספק, ואנחנו גם רואים את התוצאות. יש לא מעט שגיאות בקביעות המדעיות של חז"ל, כי הם ניזונים מהידע המדעי שהיה זמין להם. אגב, באמת ההתייחסות לידע מדעי, בהכללה אפשר להגיד, הייתה שונה בין חכמי, נגיד בימי הביניים, בין הראשונים, בין חכמי אשכנז לחכמי ספרד. חכמי ספרד התייחסו הרבה יותר בכבוד ובפתיחות לידע מדעי חיצוני. והאשכנזים היו נעולים, כמו תמיד. האשכנזים היו נעולים, ואין דבר כזה, והכל, כן, תוספות רוצה להביא ראיות שיש הרבה כוכבים בשמיים, הוא מביא פסוק. והר"ן, כשהוא רוצה להגיד שיש הרבה כוכבים בשמיים, הוא אומר, צאו החוצה ותסתכלו, תראו שיש הרבה כוכבים. זאת אומרת, יש איזשהו הבדל, כן, הר"ן כותב על צילתה מרובה מחמתה, הר"ן בסוכה, אז הר"ן חביב עליי מאוד. אבל אין להכחיש המוחש. דנים שם עם השמש יותר רבה למעלה או יותר רבה למטה. ותסתכל, תראה, ותגיע למסקנות שלך. אי אפשר להכחיש את מה שאנחנו רואים בחושים. אל תביא לי ראיות מפסוקים וראיות מהכוכבים וראיות מסברות. לך תסתכל ותראה. שזה גישה ספרדית קלאסית. אצל האשכנזים, בעלי התוספות, הם עושים חשבונות בפסוקים. זאת אומרת, הם לומדים על המציאות מתוך כל מיני פסוקים. וכמובן גם מגיעים לכל מיני מסקנות מוזרות כתוצאה מהעניין הזה. אז יש איזושהי גישה בסיסית, הייתי אומר סגורה יותר בעולם האשכנזי ופתוחה יותר בעולם הספרדי. ככללה, כמובן תמיד יש חריגות לפה ולשם. אני חושב שהיו הרבה יותר אנשי מדע, כן? זאת אומרת, חכמים בולטים שהיו אנשי מדע, היו הרבה יותר בין הספרדים אשר בין האשכנזים. ובימי הביניים לפחות. אז יש איזשהו הבדל בגישות, אבל באופן עקרוני, וזו נקודה מעניינת, כי למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, צריך לדעת, אני חושב שהזכרתי זה פעם קודמת, הגישה המקובלת בין הפוסקים, גם אשכנזים וגם ספרדים, זה שאין טעויות מדעיות אצל חז"ל. זאת אומרת שאם חז"ל אמרו משהו, זה מחייב גם בקביעות עובדתיות. אין טעויות מדעיות אצל חז"ל. זאת הגישה המקובלת, הדוגמה הנפוצה ביותר לעניין הזה, כן, זה הריגת הקינה בשבת, זו הדוגמה שתמיד מביאים, שזאת שאלה שככה התרידה כבר חכמים, לא כל כך הרבה דרך אגב, אבל פה ושם, והיו על זה קצת התפלמסויות, ומקובל עד לא לפני הרבה שנים, לא הייתם שומעים פוסק שיגיד לכם שאסור להרוג את הקינה בשבת, למרות שזה לחומרה. זאת אומרת, לחשוש למדע המודרני זה ללכת לחומרה, לא לכולה. זה לאסור את ההריגה שלה, למרות שחז"ל מתירים. אוקיי? אף פוסק כמעט לא ירשה לעצמו להגיד דבר כזה. אפילו לחומרה. כי אין, החז"ל לא טועים. אפילו רב משה פיינשטיין, שבסך הכל פוסק מאוד מפוקח ופתוח, אתם רואים? הוא נזהר מאוד. אני לא חושב שיש, תמצאו אצלו אמירה שחז"ל טעו בקביעה מדעית או קביעה עובדתית כלשהי. מצאתי אותו כבר כמה וכמה מקומות שבהם הוא מפלפל קשות בטריפות של ימינו וכל מיני דברים מהסוג הזה, כשברור שבסך הכל מדובר בטעויות, או בטעויות, או בטכנולוגיה רפואית נכשלת, כן, עתיקה. הוא לא מוכן להגיד דבר כזה. משה פיינשטיין כך, אז אני כבר לא מדבר על פוסקים יותר סגורים ושמרניים. כך שהגישה המקובלת, בניגוד אולי למה שאפשר להתרשם, זה שאין טעויות מדעיות אצל חז"ל, מה שחז"ל אמרו זה מה שמחייב. הבאתי את החזון איש שדיבר על 2000 שנות תורה, הוא דווקא היה יותר מפוקח, הוא הבין שהם יכלו לטעות, הוא רק טען כן, אבל המדע שלהם הוא המדע המחייב, דיברתי על זה פעם קודמת, אבל בתוך דבריו אפשר להבין שהוא למד שחז"ל יכלו לטעות. אני אביא אולי דוגמה, שלקחתי דוגמה מעניינת, מי שגם אותה מצאתי אצל שטיינברג פעם. יש רבי יצחק למפרונטי, שהוא כתב אנציקלופדיה שנקראת פחד יצחק. הוא דן, האנציקלופדיה היא אלפאבטית, ובערך צעידה אסורה, כן, בצדיק, אז הוא מביא חליפת מכתבים, הוא עצמו טוען, הוא היה מאוד פתוח למדע המודרני, והוא טוען ש... איטלקי, איטלקים יש להם אלמנטים ספרדיים, הוא טוען שצריך היום להימנע מלהרוג קינים, צריך לאסור, נגד דין הגמרא. אבל הרב שלו, רב יהודה בן רבי אליעזר בריל, הוא סובר שצריך להשאיר את הדין, כפי שהיה. בואו נקרא רגע את התשובה. אומר ככה. ואני הצעיר, הכותב, אילב דמסטפינה, כן, אם לא הייתי חושש, אמינה, רואים, אם לא הייתי חושש, הייתי אומר, זה תמיד מילות הנימוסים, שאחרי זה הוא אומר את מה שהוא רוצה להגיד. דבזמננו, שחכמי התולדות הביטו וראו וידעו וכתבו, דכל בעל חי, יהיה מי שיהיה, הווה מן הביצים, נולד מביצים, כולל קינים, וכל זה הוכיחו בראיות ברורות, אם כן, שומר נפשו ירחק מהם, ולא יערוג, לא פרעוש ולא קינה, ואל יכניס עצמו בספק חיוב חטאת. ובדבר הזה אמינה, ואם ישמעו חכמי ישראל ראיות אומות העולם, יחזרו ויודו לדבריהם כמו בגלגל חוזר ומזל קבוע. מה הוא אומר? אם חז"ל היו חיים בזמנו, והיו שומעים את הראיות המדעיות לזה שקינה כן נולדת מביצה, ולכן אסור להרוג אותה בשבת, הם, כאנשים ישרים, היו מודים. ולכן זה שהם כותבים בגמרא אחרת, זה פשוט בגלל שהם לא היו מעודכנים מדעית. הוא מביא דוגמה מהסוגיה בפסחים, עוד רגע נראה אותה קצת יותר בפירוט, ששם הודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, באיזשהו ויכוח מדעי שהיה להם שם. כן, הוא אומר שלטי גיבורים, והרן והאלפסי בשבת, האם הפרעוש הוא לבן או השחור וכו'. אלא, ששאלתי את פי מורי, מורנו ממנטובה, כן, זה הרב בריל, וקיים ההיתר בתשובתו זאת, ועכשיו הוא מביא את התשובה של מורו. אז הוא כותב כך, נשאלתי אם בעת הזאת, שמלאה הארץ דעת החוקרים העסקניים בדברים, האומרים כי כל בעל חי נולד ומתהווה מביצה, מותר להרוג קינה בשבת, כן, האם היום מותר להרוג קינה בשבת? והשיבותי, שאין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמוננו, בשביל חקירת חכמי אומות העולם. המדע המודרני לא אמור להזיז הלכה ממקומה. הלא תראה שהרבה מן החוקרים מכחישים בראיות דבר עין הרע. והרמב"ן ז"ל כתב שדי לסתור דבריהם במה שכתוב בגמרא לעניין דינה, אסור לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה, כן, גמרא בבבא בתרא, שאומרת שאסור לה להסתכל על שדה חברו כשהיא עומדת בקמותיה, כן, כשהחיטה צומחת שוב, מה שנקרא, אסור להסתכל שם בגלל העין הרע. אז אומר הרמב"ן, יש גמרא מפורשת, לכן ברור שחכמי אומות העולם טועים. ואין צורך למאמין לבקש ממקום אחר ראיות וטענות, ואף על פי שישנן רבות ועצומות, יש גם ראיות מדעיות נגד החוקרים האלה, הוא טוען, אבל לא צריך, אם כתוב בגמרא אחרת, הגמרא היא זו שקובעת, כי תספיק קבלת רבותינו, שעל אדני הדבר הזה יטביעו ויסדו דין ומשפט גמור. ועוד עדות נאמנה אצלי, אומר הרב בריל, מה שכתוב בגמרא דה פסחים, על עניין עם הגלגל קבוע ומזל חוזר. יש שם מחלוקת בגמרא בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. השאלה, האם הגלגל, כן, פעם חשבו שבשמיים הכוכבים נמצאים על איזשהו סוג של גלגל, אז האם הגלגל עומד והכוכבים זזים ביחס אליו, או שהגלגל זז והכוכבים עומדים? כן, תנועה יחסית. אז זה ויכוח בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. שחזרו חכמי ישראל באותו הזמן, והודו לחכמי אומות העולם. אגב, זאת הראיה שהרמב״ם והבן שלו רבי אברהם מביאים כדי להראות שהמדע הוא זה שקובע, ולא קבלת חכמי ישראל. כי עובדה שחכמי ישראל הודו, ברגע שחכמי אומות העולם הביאו ראייה לדבריהם, חכמי ישראל הודו להם. אבל הוא לוקח את זה לכיוון ההפוך. הוא אומר, וסוף דבר, אחרי מאות רבות משנים, כל התוכנים מאומות העולם, כן, כל האסטרונומים, בחקירתם על פי הניסיון והמופת, שבו לדברי חכמינו וקבלתנו הקדמונית. חכמי ישראל שהודו שם לחכמי אומות העולם בגלל הראיות שחכמי אומות העולם הביאו, טעו. היום המדע גילה שחזל הם אלה שצדקו אז. ובעצם הוא טוען שזה לא מקרה. תמיד חזל צודקים, ואם אנחנו חושבים שהם טועים, הטעות אצלנו. כן? מה שיפה זה שגם חזל עצמם חשבו שהם טעו ובזה הם טעו. הרי הם עצמם הודו לחכמי אומות העולם. הוא אומר כן, אבל המדענים של זמננו חוזרים וטוענים שהדעה של חזל דאז היא הייתה הדעה הנכונה, ולא של אומות העולם. אז מה קרה עם זה שחזל הודו לחכמי אומות העולם? הם צדקו במה שהם חשבו, הם טעו בזה שהם הודו בטעותם. טוב, אז חזל יכולים לטעות או לא יכולים לטעות? בעיניי המכתב הזה הוא תרתי דסתרי. מצד אחד הוא מוכיח מכאן, שמה שחזל אומרים זאת כנראה מסורת מסיני, והם הם, הם, הם בהכרח צודקים. ולכן המדע גם הוא יגלה את זה בשלב כלשהו, ובמקרה ההוא המדע גילה את זה, ככה הוא טוען. אבל אם זה היה ככה, אז לא ברור לי למה בגמרא עצמה, החכמים הודו לחכמי אומות העולם. הרי יש להם מסורת מסיני, שזה מה שנכון. אז מה אכפת לי כל הראיות שמביאים חכמי הגויים? אלא מכאן ברור, שהחזל עצמם הבינו שהמידע שבידם הוא לא מסורת מסיני, אלא זה מה שהם חשבו מדעית, וכשהם שמעו ראיה ניצחת נגדם, אגב ראיה בעייתית מאוד, אבל לא משנה, כשהם שמעו ראיה ניצחת נגדם, אז הם הודו. זאת אומרת, מיני ובי בסוגיה שהם רואים נגד מה שהוא כותב. גם אם הוא צודק שאחרי מאות שנים, התוכנים, כן, האסטרונומים, חזרו וגילו שחזל בעצם היו אלה שצדקו, גם אם זה היה נכון, אבל עצם העובדה שחזל הודו בגלל ראיות לדברי חכמי אומות העולם, זה מראה לנו שחזל עצמם לא החזיקו מהמידע הזה כמסורת מסיני, אלא מבחינתם זה עניין לראיות, ומי שיביא ראיות הוא זה שצדק. לכן כל הסיפור הזה הוא סיפור מוזר, מוזר ביותר. זה מה שאומר, ואם כן אין לזוז ממה שנפסק על פי גמרתנו, אפילו כל הרוחות והחקירות האנושיות שבעולם באות ונושבות בו, כי רוח השם דיבר בנו. אכן, חסר דעת החוקר, ואין שכלו מגיע לעומק חוכמות הטבע ומעשה בראשית, כי רבו, וכתוב מגיד דבריו ליעקב, וסוד השם ליראיו. וחכמי אומות העולם לא ידעו ולא יבינו בטבע, כי אם שטחיות הדברים הנראים לעין ולא פנימיותם, כאשר השכילו מקבלי מעשה בראשית, כמו שכתב הרן ז"ל בדרשותיו וכדומה. לא יודע איפה הרן הזה בדרשותיו, אני מוכן להמר שהרן בדרשותיו חושב אחרת. אני לא יודע לאיזה אמירה של הרן בדרשותיו הוא מתכוון. הרן בדרשותיו היה איש מאוד מאוד רציונליסט. בקיצור, הטענה שלו אחרי זה הוא ממשיך, בכל מקרה אחרי זה הוא מביא גם את הרמב״ם, שזה בכלל מוזר, כי הרמב״ם ודאי אומר הפוך. כן? ואם כן הדין אמת ויציב ונכון וקיים על מקומו ואין לשנותו כלל ועיקר מחמת טוענות החקירות החדשות מקרוב באו. בואו ראה מה שכתב הנשר הגדול, אבי אבות החכמים בתורה ובכל חקירה. הרמב״ם ז"ל בפירוש המשנה פרק האור והרוטב על עכבר שחציו עפר וחציו אדמה ותו לא מידי. כן, הרמב״ם ציין שמה שחכמי המדע גילו שבאמת יש דבר כזה, עכבר שחציו עפר וחציו אדמה. בסדר, זה מה שהרמב״ם חשב אז, אבל אין להוציא מהרמב״ם הזה אמירה כללית שחזל תמיד צודקים, זה פשוט הפוך ממה שהרמב״ם עצמו כותב במפורש. עכשיו, איפה הרמב״ם כותב את זה? אז בואו נסתכל רגע במאמר של הבן של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, שמודפס בתחילת עין יעקב. עין יעקב זה חיבור על אגדות הש"ס. בתחילת הכרך הראשון מובאים כמה מאמרים על איך להתייחס לדרשות חזל, של הרמח"ל ושל כל מיני, כמה וכמה מאמרים. אחד מהם זה מאמר על דרשות חזל לרבי אברהם בן הרמב״ם, זה איגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם, וכאן הוא מביא דברים גם בשם אבא שלו, הרמב״ם באמת כותב את זה במורה נבוכים, חלק מזה, והוא מביא דברים גם בשם אבא שלו, אז הוא אומר פה, דה, פה אני קורא פה, לא משנה, אפשר לקרוא גם קצת יותר בהתחלה, אבל אין לנו כבר הרבה זמן, דה כי אתה חייב לדעת, כל מי שירצה להעמיד דעת ידועה, ולישא פני אומרה, ולקבל דעתו, בלי עיון והבנה לעניין אותו דעת, אם אמת איתה, אם לא, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה, וגם מדרך השכל. זאת אומרת, מי שרוצה לקבל דברים רק כי מישהו אמר אותם, זה דבר רע שהוא נאסר מדרך התורה, ונאסר גם מדרך השכל. וזה מידה רעה. לקבל דברים רק אם מישהו חכם, ולכן בגלל שהוא אמר את זה, אז גם אני מקבל את זה. ואינו ראוי מדרך השכל, מפני שהוא מתחייב גירעון וחיסרון בהתבוננות, מה שצריך להאמין בו. אתה צריך להתבונן במה שמאמין, להגיע למסקנות, וכך לאמת את האמונות שלך, ולא רק כי מישהו חכם, ולכן אתה מאמץ את מה שהוא אומר. ומדרך התורה, מפני שנוטה מדרך האמת, ונוטה מעל קו היושר. אמר השם יתברך, לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך, ואמר לו תכירו פנים במשפט, ואין הפרש לקבלת אותו דעת ולהעמידה בלא ראיה, או בין שנאמין לאומרה ונישא לו פנים ונטען לו, כי האמת איתו בלא ספק, מפני שהוא אדם גדול, כהימן וחלקל ודרדה, שכל זה אינו ראיה, אבל אסור. כן, עד אומינם, הקשר של עד אומינם, לקבל משהו רק בגלל שמישהו חכם אמר אותו. ולפי הקדמה זו,
לא רואים את שיתוף המסך.
רגע. ברח לי איזה שנייה אחת. הנה. אתם לא רואים את השיתוף? רגע. עכשיו רואים?
כן,
עכשיו. פה אני פה. ולפי הקדמה זו, לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונתם, לשלמות תכונתם בפירוש התורה בדקדוקיה ויושר המראה, בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה, כן, זה שהם מוסמכים לקבוע ושחכמים בתחום ההלכתי, לא נותן להם קרדיט ולא אמור להביא אותנו להאמין להם בקביעות מדעיות, בחוכמת הטבע והתכונה וברפואות, ולהאמין אותם כאשר נאמין אותם בפירוש התורה, שתכלית חוכמתה בידם, ולהם נמסרה להורותם לבני אדם. אגב, זה מה שיפה. תכלית חוכמתה בידם זה סמכות מהותית, הם מומחים. ולהם נמסרה להורותם לבני אדם, זה הסמכות הפורמלית. אבל כל זה רק לגבי הלכות, אבל לא על עובדות מדעיות. כי עניין שנאמר, על פי התורה אשר יורוך, אתה רואה החכמים במה שלא נתברר להם מדרך סברתם ומסעם ומתנם, אומרים, האלוהים אילו אמרה יהושע בן נון לא צייתי לו. כלומר, לא הייתי מאמין בו, אף על פי שהוא נביא, כיוון שאין בידו יכולת להודיע את העניין, כן, להוכיח, בכוונה מדרך הסברה והמסע ומתן, והדרכים שבהם ניתן התלמוד להידרש. די בזה ראיה ומופת, ולא נענין להם עוד. כיוון שאנחנו מוצאים להם אומרים שלא נתאמת ולא נתקיימו בגמרא דברי הרפואות. הרפואות שמופיעות בגמרא לא נראות נכונות. כעניין אבן התקומה שאמרו שמונע להפיל נפלים שלא נתאמת, וכיוצא בזה עניינים רבים שדיברו בפרק שמונה שרצים, זוכרים שמונה שרצים? זה הראיה שמביא רבו של רבי יצחק למפרונטי מהרמב״ם בפרק שמונה שרצים. הנה תראו מה הוא כותב על פרק שמונה שרצים, שלא צריך להאמין לחזל, כי הם לא מומחים בעניינים האלה. ואז הוא מביא את הגמרא בפסחים שהזכרתי קודם, זה מה שהוא אומר, כאשר אנו רואים אותם זל שאמרו אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה, וכן הם עושים במה שלא הוכרע אחד משני הפכים, שמעמידים אותו באומרם בו טייקו, וחוזרים להם מדעת שנתאמת להם באומרם בהרבה מקומות, חזר בו רבי פלוני מדבריו, חזרו בית הלל להודות, להורות כדברי בית שמאי. וגדול מזה, בהוראתם ואהבתם דרך המשפט אמרו, או כי רב האמור העלי ודרש ואמר דברים שאמרתי בפניכם, טעותם בידי. כן? ואז הוא אומר, וכן אמר, וראיתי להביא כאן מאמר שאמרו זל, ואבאר לך כדי שיתיישב ויתקבל בדעתך אהבתם האמת והודעתם עליו. אמרו מי שאמרו. אמרו זל בגמרא בפסחים. זה הגמרא שהזכרתי. כן, אמרו זל בגמרא בפסחים, תנו רבנן, חכמי ישראל אומרים גלגל קבוע ומזלות חוזרים וכולי, עד אמר רבי, נראים דבריהם של חכמי אומות העולם, שביום מעיינות צוננים, ובלילה מעיינות הולכים, כן, השמש עוברת מתחת לכדור הארץ, איך אני יודע? כי בבוקר המים של המעיינות הם חמים, כנראה השמש תגנה אותם מלמטה, אתם מבינים שזאת ראיה מאוד מפוקפקת, אבל לחזל אז היה נראה ראיה מצוינת, והם חזרו בהם מכוח הראיה הזאת. ואז הוא מפרש את כל הסיפור הזה, והוא אומר ככה, אני עובר לעמוד השמאלי, עמודה השמאלית, והנה, כן, רואים פה? והנה זה, אם היות ראיה זו רפה וחלושה, כאשר אתה רואה, ואתה יתבונן מה שהורונו בברית הזו, ומה יקר עניינה שלמדו, תראה בי לא הביט בדעת אלו, אלא מדרך הראיות, בלי להשים הלב לא לחכמי ישראל ולא לחכמי אומות העולם, והכריע דעת חכמי אומות העולם מפני ראיה זו שחשב כי היא ראיה מתקבלת, שביום מעיינות צוננים ובלילה מעיינות רותחים, והתבונן חוכמת זה הסוד, כי רבי לא פסק כדעת חכמי אומות העולם, הוא לא נתן פרוטקציה לפילוסופים של אומות העולם, אבל גם לא לחזל, אלא שהכריע דעתם מדעת שיקול הדעת בראיה שזכרנו, זהו שאמר נראים דבריהם, והוא מילה מורה על הכרעה, ואילו התברר לו בוודאי או בראיה שגלגל חוזר ומזלות עומדים, היה פוסק הלכה כמותם, כאשר עשו זדולתו מן החכמים בדעות אחרות, ואמרו ניצחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, ובאמת נקרא אדון זה רבי רבנו הקדוש, כי האדם כשישליך מעל פניו השקר, ויקיים האמת, ויכריענו לעמיתו, ויחזור במידתו, מוכן להודות בטעות, כשיתברר לו הופכה, אין ספק כי קדוש הוא. הנה נתבהר לנו כי החכמים זל אינם מעיינים הדעות ולא מביטים אותם, אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם. לא מפני האומר אותו, יהיה מי שיהיה. זאת אומרת, הגמרא באה ללמד אותנו פה, לא מעניין אם מזלות חוזרים, או גלגל חוזר, או מזלות עומדים, זה לא מה שהסוגיה באה ללמד. וזה הרמב״ם כותב במורה נבוכים, הוא מביא את זה בשם הרמב״ם פה, הבן שלו. הוא אומר, כל מה שזה בא ללמד אותנו, זה שצריך לקבל את האמת במי שאמרה. ואם יש ראיות טובים, טובות, אני מקבל את הראיות. וזה שחזל חשבו ההפך, אז הם חשבו ההפך, והם טעו. ואסור לי לקבל דברים רק כי חזל אמרו. אלא אני צריך לקבל דברים, כי זה מה שהשכל אומר, בדקתי את זה, זה מה שהמדע אומר, התצפית אומרת, ובסופו של דבר, זה מה שאומר הרמב״ם ובנו, מה שקובע זה ההכרעה המדעית, האמפירית, ההגיונית, ולא מה שחזל אמרו. בהלכה יש להם סמכות, במדע מה שקובע זה החשיבה המדעית, התצפית, הראיות, ההיגיון, זה מה שקובע. ולכן לענייננו, אם אני מסיים פה את זה נקודה טובה מאוד לסיים את כל הסדרה הזאת, בסופו של דבר בתחומים המדעיים אין לחזל סמכות ואין להם גם ידע. ולכן זה שיש שם הרבה טעויות, נכון, יש שם הרבה טעויות, ולכן אנחנו צריכים לפסוק הלכה באספקטים שנוגעים למדע, אנחנו אומרים להיזקק לידע מדעי עדכני, ולא למה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא לא רלוונטי בעניין הזה. גם, אגב, גם בתחומים עובדתיים אחרים, שהם לא קשורים דווקא לידע מדעי מודרני. אפילו קביעות, כן, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, על זה דיברנו לא פעם, גם בקביעה הזאת, זאת קביעה של עובדה. שאנשים סבירים לא פורעים בתוך הזמן. את העובדות צריך לבדוק, האם העובדות האלה נכונות או לא, גם אם זה לא עניין מדעי ולא יודע מה, פיזיקה מודרנית, אלא, או מתמטיקה מודרנית, אלא סתם, פשוט להסתכל על העולם ולראות מה העובדות הנכונות. ובכל קביעה מדעית ועובדתית, הדרך להגיע למסקנה לגביה, זה הדרך המדעית, הדרך של ההיגיון והדרך של התצפית. ולא שום ציטוט של מקורות ודברים אחרים, למרות שכמו שאמרתי קודם, כמעט כל הפוסקים לאורך הדורות נקטו בדרך הפוכה. הם טענו שלא יכול להיות שיש טעות מדעית בגמרא, וכידוע, כן, הגרא מפורסם על הרמב״ם שמחק את כל הגמרות שעוסקות בעין הרע ובשדים ובכישופים, כי הוא לא האמין בזה, הוא אומר שזה הכל לא נכון, וכולל הלכות שמבוססות על העניין הזה, כמו ההלכה שהזכירו קודם, שלא לעמוד על שדה חברו בכמותי, הגמרא בבבא בתרא בדף ה', הרמב״ם לא מביא את זה. הרמב״ם לא מביא את זה, וקנה בנטילת ידיים עם רוח רעה, וכל מיני הלכות שקשורות לשדים ורוחות, כן, שהרמב״ם המפורסם ביותר, שמועתק גם בשולחן ערוך, זה שמותר ללחוש על מכת הקרב בשבת, למרות שאסור לעשות רפואה בשבת, כי בין כל וכל זה לא עוזר שום דבר. אז אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה גם בשבת. אז הגרא מפורסם, כן, בהשגות שלו על השולחן ערוך הזה, אומר שהפילוסופיה הארורה היטטה את הרמב״ם ברוב לקחה, ולכן הוא יוצא נגד הגמרא, והוא מכריז שאין בדבר הזה ממש. אבל זה טעות, וברור שהגמרא יודעת יותר טוב, ואם זה כתוב בגמרא זה בטוח נכון. ככה, כן, הוא כותב שם במילים מאוד חריפות על על הדברים האלה של הרמב״ם, אבל כמובן שהרמב״ם צודק. טוב, אז זאת נקודה טובה לסיים בה את הסדרה הזאת. כמו שאמרתי, הסדרה הבאה בעצם תהיה איזשהו סוג של המשך. אנחנו נדבר על טעויות בהסקה מהניסיון, טעויות סטטיסטיות, טעויות שונות, אבל החלטתי להגדיר את זה כסדרה נפרדת. עד כאן. יש הערות או שאלות?
הסדרה הבאה זה כבר יהיה שבוע הבא?
מה?
הסדרה הבאה זה תהיה כבר בשבוע הבא או שיש?
חמישי, כן.
Okay.
טוב, אז להתראות, לילה טוב, שבת שלום.
תודה, חזק.